אתם מאזינים לנתיב אושר עם איטל נתיב, להבין כסף בקלות ולחיות חיים מאושרים.
שלום לכולם, איזה כיף שאתם פה איתנו בפרק נוסף בפודקאסט נתיב האושר. לפני שאנחנו צוללים לתוכן ולהכיר את הדמות המיוחדת והיפה שנמצאת פה איתי היום, אני מאוד אשמח ואעריך שאם אתם צופים בנו ביוטיוב ועדיין לא נרשמתם לערוץ, זה הזמן להירשם שלא תפספסו תכנים נוספים שיעלו לכם, ותנו גם לייק. כשאתם נרשמים ונותנים לייק, זה עוזר לפלטפורמה להבין שיש פה תוכן טוב ולחשוף את התכנים החשובים האלה לעוד ועוד אנשים. אם אתם מאזינים לנו באחת מהפלטפורמות של הפודקאסטים, נשמח מאוד שתדרגו אותנו בחמישה כוכבים, גם זה יעזור לפלטפורמה להבין שיש פה תוכן עם ערך, וזה יעזור להפיץ את זה לעוד ועוד אנשים. אז אנחנו הולכים לדבר היום על נושא שהוא לא תמיד נעים לדבר עליו, ולצערנו במציאות שבה אנחנו נמצאים זה עוד יותר מדגיש את החשיבות בהגנות הכלכליות שלנו, ועל הפעם מבחינה משפטית, הן בעודנו בחיים, כל מה שקשור ליפוי כוח מתמשך, והן אחרי לכתנו, כל הנושא של צוואות, ונדבר על המשמעויות של זה, מה זה אומר, מתי כדאי, מי צריך, ולצורך כך, מי אם לא, נמצאת פה איתנו עורך הדין מיכל ילובסקי פטרבורג, עורך הדין מומחית לדיני משפחה. אהלן מיכל.
בוקר טוב, שלום לכולם.
קודם כל תודה רבה שאת איתנו, ושאת מקדישה לנו את הזמן כדי לעזור לנו להבין בכלל מה זה הדבר הזה ולמה זה כל כך חשוב.
כן, קודם כל אני תמיד שמחה להעביר את הידע הזה עליו, זה כל כך חשוב, ותודה רבה שפנית ואת מארחת אותי כאן. כי באמת המידע שאנחנו נדבר עליו הוא קריטי, הוא הכרחי, והוא הכרחי אפילו בגילאים צעירים יותר ממה שאנחנו חושבים.
אז אנחנו באמת נצלול לתוך הדברים האלה ונבין את המשמעויות, כי כמו שאמרתי לך לפני שהתחלנו להקליט, אמרתי למיכל, כל הנושא של צוואות, זה קצת מזכיר לי את השיח סביב ביטוחים, ובמיוחד ביטוחי חיים. זה כאילו משהו שאנחנו לא רוצים בכלל לחשוב עליו, שהוא ייתכן, לא יכול להיות שיקרה לנו משהו, אנחנו נחיה חיי נצח והכל יהיה בסדר, טפו טפו טפו. אבל מה לעשות? זה לא המצב. אז אנחנו נעשה פרק של קצת להיות ריאליים, מה שנקרא, להיערך לדברים, ובכלל להבין מה זה אומר. אבל מיכל, תני לנו לפני זה סקירה קצרה עלייך, מי את, מה ההתמחות שלך, אולי איך הגעת קצת לדבר הזה?
כן. קודם כל, אני בכלל הייתי מש"קית ת"ש בצבא, ורציתי להיות עובדת סוציאלית. ואז ככה היה דיון משפחתי, אמרו לי, לא, שם אין כסף. אבל בסופו של יום אני אומרת לכם, באמת, אני מרגישה ביום יום כמו עובדת סוציאלית. בתחום הזה של דיני משפחה, זה דיני נפשות, אלה הרגעים הכי הכי מורכבים והכי קשים של אנשים שמגיעים אליי באמת בצמתים מאוד מאוד חשובים בחיים ולא פשוטים. אני עורכת דין מגשרת ונוטריונית, אני עורכת דין כבר 14 שנים, עצמאית. ומה שאני עוסקת בו זה תחום של דיני משפחה, שזה תחום מאוד מאוד רחב, אבל באמת אני תמיד אומרת שכל הכיף אצלי, אם זה צוואות ויפויי כוח מתמשכים, וכמובן גירושין והסכמי ממון והתנגדויות לצוואות.
כל הכיף.
כל הכיף אצלי, חברים, יש לי את העבודה הכי טובה בעולם. אני חושבת שברגע שאני מגיעה, שלקוח מגיע אליי והוא מקבל איזושהי תחושה של שליטה, של ודאות, של רגע לנשום, זה כבר שווה את זה, ונכון, אלה תהליכים מאוד מאוד לא פשוטים, אבל אני בגישה כמה שיותר להגיע להסכמות, ולפשר ולגשר, ולא לצאת למלחמה, כי באמת מלחמה ומלחמה בתחום הזה כולם מפסידים. אז זה ככה לא קשור
למה... יש לנו מספיק מלחמות להתמודד איתם, לא צריך להוסיף עוד.
לגמרי. עכשיו בתחום הזה שאנחנו הולכות לדבר עליו היום, שהוא באמת תחום שהוא פחות כיף לדבר עליו, הרבה אנשים אוהבים לטמון את הראש בחול ולהתעלם ולהגיד אחריי המבול ויהיה בסדר והמזל והגורל, אם יש משהו שאנחנו בטוחים, לצערנו הרב, זה שיום אחד כולנו כבר לא נהיה כאן על פני האדמה הזו, ואני חושבת שמוטב להתכונן ולחשוב, ובאמת לערוך את כל המסמכים הרלוונטיים כדי שלמי שחשוב לנו, היקרים לנו מכל, יהיה קל אחר כך. יהיה פשוט אחר כך, גם לדאוג לנו וגם אחר כך להמשיך ולהתקיים, והמסמכים האלה מסמכים קריטיים בכל גיל. אני מתעסקת ביפויי כוח ממשכים וצוואות על בסיס כמעט יומיומי, אני יו"ר הוועדה במחוז מרכז של לשכת עורכי הדין של ייפוי כוח מתמשך, מלמדת עורכי דין אחרים איך לערוך מסמכים אפקטיביים שאפשר יהיה לפעול באמצעותם, ואני ממש ממש אשמח ככה לענות על כל שאלה היום ולעשות סדר, כי זה חשוב לשמוע. אחר כך לקבל את ההחלטות שמתאימות לכל אחד זה בסדר, אבל לכל הפחות לדעת את המידע החשוב הזה.
מדהים. אנחנו גם, כמובן, אני אשאיר את הפרטים של מיכל, נראה ככה עוד איך אני אשאיר לכם, אחר כך נדבר על זה, עוד לא דיברנו, כדי שבאמת אם יהיה למישהו שאלות פרטניות, ובכלל ירצה לקבל ממך את העזרה או את השירות, הוא יוכל לפנות. את יודעת, אמרת שאת נסתקת בזה ברמה יומיומית, וזה מדהים, כי מהבדיקה הקצרה שעשיתי לפני, הבנתי שלמעשה בישראל פחות מ-1% מהאוכלוסייה הבוגרת, בכלל יש לה צבא. זה הנתונים באמת?
תראה, אני לא יודעת את הנתונים לגבי צבאות, כי צבאות, בניגוד ליפויי כוח ממשכים שנשמרים במערכת של האפוטרופוס הכללי, ואני יכולה להגיד לך בכל יום כמה נערכו, צבאות אין לנו תמיד את כל המידע, כי הן לא תמיד מופקדות אצל רשם לענייני ירושה, לפעמים נמצאות בכספת בבית, מתחת למזרון, בשידה ליד המיטה, אין לנו שום יכולת לשלוט על כמה. אני חושבת שדווקא לגבי צוואה יש מודעות לצורך בעריכת צוואה, נכון שהמודעות היא דווקא בגילאים היותר מבוגרים, 70, 80 ואילך, דרך אגב נדבר על זה גם היום, לטעמי צוואה היא לא פחות חשובה כשיש ילדים קטינים בתמונה, בגילאים שלנו. אבל אין לנו באמת יכולת לדעת כמה ערכו, אני כן יודעת שיש מודעות, אבל הרבה פעמים יש איזשהו מחסום רגישי, ללכת ולכתוב צוואה, למרות שאני תמיד אומרת ללקוחות שלי, זאת סגולה לאריכות ימים. אבל עדיין, כן, יש לפעמים איזשהו מחסום כזה שיוצר אותנו, כשאין צוואה, כשאין ניפוי כוח מתמשך, מבחינה משפטית ומשפחתית, הדברים מסתבכים, ואנחנו מגיעים למקומות שאנחנו לא רוצים.
אז בואי באמת נתחיל מזה, כי זה הרוב. תספרי לנו מה קורה עם נכסים של נפטר כשאין צוואה.
אוקיי. אז קודם כל אני רגע רוצה להגיד מה זה עיזבון של אדם. כשאדם נפטר, העיזבון שלו מתחלק. עכשיו, קודם כל עיזבון זה בעצם כל הרכוש של האדם במועד הפטירה, מלבד כספים המתקבלים עקב חוזה ביטוח, שזה כל מה שקשור לקופות גמל, קרנות השתלמות, ביטוחי מנהלים פנסיות, שם אנחנו קובעים מוטבים בעודנו בחיים. אז דבר ראשון חשוב לדעת, לכו תעשו בדיקה מי המוטבים שלכם ותראו שזה מותאם לרצון שלכם.
דרך אגב, אני אוסיף, אם לא הוספתם מוטבים, אז זה הולך ליורשים על פי חוק. אבל כן, כן כדאי לעשות את המוטבים.
זה כיף שאנחנו משלימות אחת. אז אחד, ללכת לבדוק מי המוטבים ולעשות את ההתאמות. שתיים, כאשר אדם נפטר ואין לו צוואה, אנחנו בעצם מחלקים את העיזבון שלו בהתאם להרכב המשפחתי שלו. בסדר? אם יש צוואה, אז מה שכתוב בצוואה זה מה שיהיה. גם אם זה נראה לנו לא שוויוני, לא הגיוני, כל עוד האדם היה קשיר לערוך אותה וערך אותה מרצונו החופשי, מה שכתוב בצבא זה מה שאנחנו עושים.
גם אם זה סותר משהו אחר?
זה לא יכול לסתור משהו אחר, כי הצבא היחידה שיש לה בעצם תוקף לצוות מה יהיה עם העיזבון לאחר המוות.
לא, נגיד אם שכחתי והגדרתי X במוטבים שלי, נגיד בפנסיה, אבל בצוואה כתבתי משהו אחר.
את מדברת על הסתירה הזו. אם יש סתירה, הצוואה המאוחרת גוברת, אבל היא גוברת אחרי שבעצם אותה קופה או קרן תגיד ליורשים עצרו. אצלי כתוב א', בצוואה כתוב ב', קחו את זה בבקשה לבית משפט שיכריע. בית המשפט יכריע שצוואה מאוחרת גוברת, אבל זה כרוך בהליך משפטי. כדי okay. למנוע את הדבר הזה, וזה קורה לא מעט, פשוט לוודא שזה מותאם.
אוקיי, זה חשוב מאוד.
ואם אין לנו צוואה, אז אנחנו בעצם בודקים מה היה הרכב המשפחתי של הנפטר, ובהתאם לאותו הרכב משפחתי אנחנו מחלקים את העיזבון שלו. אז אני אתן כמה דוגמאות שזה קצת יעשה סדר. זוג עם שני ילדים לדוגמה, אחד מבני הזוג הלך לעולמו ואין צוואה, חצי מכל מה שהיה לנפטר הולך לבן או בת הזוג, והחצי השני לילדים בחלקים שווים ביניהם. אוקיי? אדם שאין לו ילדים לדוגמה, הוא נמצא בזוגיות, בן הזוג לא יורש הכל לבד, הוא יורש יחד עם ההורים של הנפטר, אם אין הורים עם האחים של הנפטר, אוקיי?
זה לא משנה בין כמה הנפטר היה.
נכון, זה רק הרכב המשפחתי, את זה אנחנו בודקים. עכשיו, איפה מתחילות הבעיות? קודם כל, רוב בני הזוג שאני מכירה, רוצים לדאוג אחד לשנייה, עד יום מותו של האחרון מביניהם. לחיות ברווחה כלכלית, מבלי שחלילה יהיה איזשהו חוסר. עכשיו, אם לא ערכנו צוואה ואנחנו בני זוג, ומגיע הרגע שבעצם חצי רק הולך לבן הזוג והחצי לילדים, אז מתחילות הבעיות. למה? כי הרבה אנשים אומרים לי, הילדים יסתלקו, הילדים יוותרו בשביל אמא, בשביל אבא. אני חייבת להגיד, לא תמיד מוותרים.
ממש לא, אני רואה כל כך הרבה מקרים, וואו, מיכל, את לא מבין, זה שוברת ליבי.
נכון.
מלחמות נגד ההורה.
זה קורה המון, המון, וזה קורה במשפחות הכי טובות, וזה קורה בין האחים הכי מקסימים אחד לשנייה, כשזה מגיע לירושה, מתחילות בעיות, לא סתם יש משפחות רבות שמגיעות לבתי משפט לסכסוכים של שנים על ירושות, אפשר למנוע וחשוב למנוע. אוקיי? ולכן לצאת מנקודת מוצא שהילדים יוותרו, זאת לא נקודת מוצא טובה, כי לא תמיד מוותרים, זה אחד. לפעמים הילדים לא יכולים לוותר. את יודעת באיזה מצב הם לא יכולים לוותר? לדוגמה, אם יש ילד עם צרכים מיוחדים, הוא לא יכול לוותר כי אין לו בעצם כשרות משפטית לוותר. ואם יש ילדים קטינים, מתחת לגיל 18, גם להם אין את היכולת המשפטית לוותר. אז בואי ניקח את זה רגע צעד קדימה. אם יש לנו זוג שיש לו ילדים קטינים, לדוגמה, ואחד מבני הזוג נהרג חלילה בתאונת דרכים, אני אפילו לא הולכת למלחמה, אני הולכת ליום-יום, לחדשות היום-יומיות שלנו, של חלילה תאונת דרכים קרתה, ועכשיו יש לנו פה קטסטרופה משפחתית ומשפטית, כי חצי מכל מה שהיה לו צריך ללכת לילדים קטינים. אממה, הילדים הקטינים האלה, שיש להם פתאום חצי מכל מה שהיה להורה, שבדרך כלל שווה רבע מהרכוש המשותף, תחשבו על כל הרכוש שיש לכם, בית, כספים, רבע, שימו בצד עכשיו, עד שהילדים האלה לא מגיעים לגיל 18, אין יכולת לעשות שום שימוש בכספים או ברכוש בלי אישורו של בית המשפט. ולמעשה אנחנו נמצאים במצב שבו אותה אמא או אבא שנשארו, צריכים לדאוג לילדים הקטינים האלה, חסר להם רבע מהכל, והם לא יכולים לעשות שום שימוש בלי שבית המשפט מאשר, והוא לא מאשר. אוקיי?
אני אוסיף, סליחה שאני קוטעת אותך, כי היה לי מקרה לא מזמן, היו לי כמה מקרים כאלה של אנשים שהגיעו לייעוץ כלכלי, וחלק מההון שלהם, לא שלהם, זה אותו הון שהילדים ירשו. עכשיו, אי אפשר לגעת בזה, אפילו גם ברמה של להשקיע בינתיים את הכסף, אין, פשוט לא מאשרים לעשות שום דבר, הידיים שלהם כבולות, ואפילו הוצאות שהם בינתיים מוציאים מכיסם, עכשיו לכי תתווכחי ותריבי ועם ייצוג של עורך דין כדי לקבל בחזרה את הכסף שמגיע לך, וואו, וואו.
זה גיהנום בירוקרטי, זה ממש ככה. ואפשר למנוע את זה, עם צוואה. המסמך המשפטי אולי הכי פשוט שיש. צוואה שקובעת, שכל מה שיש לי הולך לבן הזוג שלי, כל מה שיש לבן הזוג שלי הולך אליי, רק ששנינו לא נהיה בחיים, זו צוואה הדדית. הילדים יקבלו באופן שווה או לא שווה, צריך לדבר על זה ולהבין מה הצרכים של כל משפחה, אבל למנוע מצב שבו המדינה מתערבת, שהאפוטרופוס הכללי מתערב, שאנחנו צריכים לפנות לבית המשפט בשביל לקיים את הילדים האלה, זה פשוט חשוב. אני לוקחת אותנו רגע כמה שנים אחורה לסיפור של הרחבל באיטליה, שכולנו זוכרים היטב.
Okay.
אם רק הייתה שם צוואה עם משפט אחד שאומר שהילדים יגדלו אצל אחותי יעל במדינת ישראל, סיימנו את הסיפור, המשפחות האלה היו יכולות להיות עכשיו בקשר טוב ולא במלחמה.
אז רגע, זאת נקודה מאוד חשובה. כלומר, צוואה היא לאו דווקא איך אני מחלקת את רכושי אחרי לכתי, אלא נכנסים פה עוד עניינים, כמו למשל האפוטרופסות על הילדים הקטינים.
בדיוק. לכן היא חשובה גם להורים חד-הוריים, אוקיי? יש לנו לא מעט כאלה. גרושים לדוגמה. עד שאנשים לא גרושים על הנייר, בן או בת הזוג יורשים אותם. וגם כאן נתקלתי במקרים נורא עצובים, שבאמת תוך כדי מלחמה בבית משפט אחד מבני הזוג נפטר, ובן או בת הזוג שנלחמו איתו ירשו חצי מכל מה שהיה לו וגם ניהלו עבור הילדים הקטינים אם היו את הרכוש. לכן זה חשוב באמת לערוך צוואה בכל מצב. זאת אומרת, גם אם אתה זוג, גם אם אתה יחיד, גם אם יש לך ילדים קטינים, גם אם יש ילדים צרכים מיוחדים, גם אם אתה חד הורי, גם אם אתה גרוש או נמצא בהליכים. באמת, אם אפשר רגע לסכם, כל אדם שהוא לא נכנס בהגדרה שאני תכף אגיד צריך צוואה, וגם מי שאני תכף אגיד צריך צוואה כדי למנוע מצב של הונאות או זיופים, אוקיי? האדם היחיד שבעצם לא צריך צוואה לפי חוק, כי זה בדיוק מה שהחוק קובע לגביו, הוא האדם הבא. אלמן אלמנה, גרוש גרושה, שאין להם בן זוג חדש, אין להם ילדים קטינים או ילדים צריכים מיוחדים, ורוצים להוריש הכל בחלקים שווים לילדים שלהם. הם לא צריכים צבא, כי זה בדיוק מה שהחוק אומר. אבל זה כזאת נקודה קטנה מתוך
אבל גם פה יש קצת, יכולה להיות בעייתיות, כי מה זה אומר בן זוג חדש? ממתי מגדירים בן זוג?
נכון. בואי נפתח רגע סוגריים, זה טיפה גולשת, כי זה חשוב, וזה חשוב בטח להרבה מהצופים והמאזינים שלך. גם כשאנחנו מדברים על פרק ב', אוקיי? זוג בפרק ב' נדרש לערוך שני מסמכים. הסכם ממון וצוואה. עכשיו, הרבה אנשים טועים לחשוב שאם יש להם הסכם ממון שמחריג את הרכוש, שאומר כל מה ששלי שלי, מה ששלך שלך, זה תקף גם במקרה של פטירה, וזה לא. אוקיי? זאת אומרת, יכול להיות מצב שאנחנו עושים הפרדה רכושית מוחלטת בפרק ב'. אחד מבני הזוג נפטר, ובן הזוג הידוע בציבור בעצם יורש חצי כי לא הייתה צוואה.
וואו. וואו, זה חשוב.
כן.
אוקיי.
מה עוד על צוואות? אני יכולה לדבר לנצח פשוט.
אז כן, הכינותי מראש כמו תלמידה טובה, הכינותי מראש ככה נקודות שגם סקרנו ועניינו אותי באופן אישי, וגם כאלה שאני חושבת שיכולות להיות רלוונטיות לקהל שצופה בנו. מה קורה אם יש לי נכסים בחוץ לארץ? האם הצוואה בארץ מספיקה, או שאני גם אצטרך לעשות איזושהי פעולה נוספת באותה מדינה מקומית מבעוד מועד?
תראי, קודם כל אנחנו מדברים על מסמכים שהם נוצרו מתוקף חוק בישראל. אין לנו יכולת לכפות את החוק שלנו, את חוק הירושה, על מדינה אחרת. אני כן מכניסה לתוך הצוואה גם רכוש שנמצא בחול, אבל אני תמיד אומרת ללקוחות שלי, זה לא מספיק. אם יש לכם נכסים בארצות הברית, אז תבדקו עם עורך דין מקומי במדינה הספציפית, גם שם דרך אגב בארצות הברית זה לפי המדינות, זה לאו דווקא ארצות הברית חוק אחד. כל מדינה יש לחוק שלה, תבדקו מה אתם צריכים במקום שבו יש לכם נכסים או כספים, מה עוד אתם צריכים בשביל שלא יהיו לכם בעיות, אוקיי? לכן התשובה היא לא, זה לא מספיק לעשות רק בארץ, כשנדבר על ליפוי כוח ממשך, גם אני אסביר, אבל
אוקיי. לא. אז בכלל, נכסים שיש לי בחול, בין אם זה נכסי נדלן או נכסים אחרים, אנחנו צריכים להתייחס נקודתית באותה מדינה שבה הנכס נמצא.
לדין שחל שם, נכון?
אוקיי. ואז יש התייחסות בצבא המקומית, מה שנקרא, כאילו שלנו בישראל, ויש נספח שהוא אותו...
זה לא נספח, אבל תראה, שוב, אנחנו כן נתייחס בתוך הצבא שלנו, אני פשוט חושבת שבמדינה הזרה, אם יגידו מה זה המסמך הזה, גם אם נתרגם אותו ונאשר אותו נוטריונית והפוסטית וכל מה שצריך, זה לא בטוח שזה בדיוק מה שהם היו רוצים שם, שיהיה מבחינת החוק שלהם. לכן צריך לעשות את הבדיקה הזו.
אוקיי. זאת שאלה ממש מעניינת, כי אני רואה לפעמים מצבים שבהם אנשים אומרים, תקשיב, אני אוריש לך את כל רכושי אם.
כן,
אם, למשל, אם תתחתן, תקבל את הנכס שלי בקיסריה, או אם תסיים את התואר השני שלך, תקבל את תיק המניות שלי, או כל מיני כאלה. לא תסיים, לא תקבל. אני יכולה להכניס התניות כאלה?
קודם כל, כן. בתי המשפט מתייחסים לצוואה כקדושת רצון המת. אוקיי? ולכן כל אדם יכול להוריש ולצוות מה שהוא רוצה בעיזבון שלו, וזה קדוש. מה שאת מדברת עליו זה תנאי מתלה, אוקיי? אם אתה תלך ללמוד רפואה, תקבל בונוס של 50,000. כשאנחנו מתחילים להכניס סעיפים כאלה מתחכמים, שזה בסדר, אנחנו בעצם מסבכים משפטית את כל המצב. למה? כי בעצם יהיה מישהו שיצטרך לבדוק שזה אכן יתקיים, נכון? מי זה המישהו הזה? זה למנות מנהל עיזבון מטעם, או בית המשפט ממנה, או מישהו שכולם מסכימים עליו, אבל מנהל עיזבון הזה מקבל שכר עכשיו. צריך להגיש דוחות, להגיש דיווח. אנחנו בעצם עושים משהו שלדעתי הוא לא נכון. במקום להשאיר את זה בתוך המשפחה, אנחנו מתחילים לערב את המדינה בתוך העיזבון שלנו, והמשפחה שלנו, והירושה, וזה יכול
לקרות. מנסים לשלוט מהקבר.
אני אומרת את זה תמיד ללקוחות שלי. מהקבר אתם לא יכולים לשלוט יותר. אנחנו יכולים...
מה קורה באמת אם רואים שהתנאים לא מתקיימים, מה אז קורה עם הנכסים? הם פשוט נשארים בתוך ניהול העיזבון?
לא, חס וחלילה. אין מצב, הרבה אנשים טועים לחשוב שהמדינה יורשת אם אין צבא. המדינה יורשת? הקרן שהמדינה יורשת רק אם אין לנפטר שום קרוב משפחה משום דרגה, וזה כמעט לא קורה. ברמת הבני דודים, הילדים של הבני דודים של הבני... זה לא קורה, אוקיי? לא, תראי, זאת שאלה מאוד מורכבת מה שאת שואלת, כי מה שאת אומרת זה לא משהו שקורה המון. רוב האנשים לא מכניסים תנאים כאלה לצוואות שלהם, ואם זה לא מתקיים, זה בסוף יגיע לבית משפט כדי שבית משפט יחליט. אבל אם יש משהו שחוזר לעיזבון, אז אם יש בצוואה סעיף שאומר איזשהו סעיף סל כזה, שכל רכוש אחר מתחלק ככה או ככה, זה מה שיעשו. בסדר? אם אין שום הוראה שמתייחסת למה קורה אם חוזר משהו לתוך העיזבון, אז זה יכול לעשות או לפי עקרונות הצבע, או לפי החוק.
אוקיי?
אז מאוד מאוד קשה לי להגיד לך מה. אני יכולה לדבר על מה שהרבה אנשים אוהבים כן להכניס לצוואות, אם זה יכול ככה להעיר נקודות לאנשים.
כן, כן, בהחלט.
טוב, אני אספר לכם כמה סיפורים מעניינים פשוט על צוות, וכשתרגישי שזה מספיק, תעצרי אותי, כי באמת, בראש פה יש לי אלפי צוות לדבר עליהן.
תני לנו דוגמאות, זה יעזור מאוד לאנשים ככה להתחיל לעשות
כן, 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 בטח. קודם כל, אני מדבר על מה שהרבה אנשים, זוגות, וגם יחידים אוהבים לעשות כשהם כותבים צוואה, הם אוהבים לעשות איזון בין הילדים. מה זה האיזון הזה? ממש האחרונים שפגשתי, נתנו 600 אלף שקלים לבן הבכור לקנות בית, 300 לבת האמצעית, והקטנה שעדיין לא התחתנה אפילו לא קיבלה כלום. אז הדבר הראשון שהיה חשוב להם לעשות זה את האיזון הזה, זאת אומרת, שכששניהם לא יהיו פה, אז הבת האמצעית תקבל את ה-300 כדי להתאזן עם אחיה הבכור, והקטנה תקבל 600, ואחרי שאישרנו קו בין שלושת הילדים, אנחנו נחלק את כל העיזבון בחלקים שווים ביניהם, לדוגמה, אוקיי? אנשים אוהבים להכניס סעיף שאומר שאם חס וחלילה אחד מהילדים שלהם מתגרש ולא בחיים כדי לרשת אותם ויש לו ילדים קטינים, אז מי שינהל עבור הילדים הקטינים את כל החלק שלהם בעיזבון יהיה אחד מהילדים האחרים שלהם שכן נשארו בחיים ולא הגרוש או הגרושה של הילד או ילדה.
וואו, אפילו לא הייתי הולכת ככה רחוק בשרשרת, מעניין.
כן, זה חשוב. אם אנחנו מורישים נגיד לילדים שלנו וחס וחלילה אחד מהם לא בחיים ואין להם ילדים, אז אנחנו כותבים שמי שירש את החלק של מי שהלך לעולמו חלילה יהיו הילדים האחרים שלנו שכן בחיים, אוקיי? יש אנשים שמכניסים סעיפים חמודים כאלה כמו קרן לטיולים משפחתיים, אני מאוד אוהבת את היצירת, שיש פה עכשיו 100,000 שקלים שכל שנה אנחנו רוצים טיול משפחתי של כל הילדים, נכדים, חתנים, קלות, פן משפחתי. יש אנשים שיודעים ממש לפרט איזה רכוש הולך למי. הגיע אליי פעם איזה סבתא תימניה, ב-90 פלוס, סטפה של תמונות של תכשיטים מתימן, על כל תמונה יש שם. או בת,
וואו.
או כלה, או נכדה.
איזה מסודרת.
כן, זה מקסים. יש אנשים שאוהבים לתרום. אם היית שואלת אותי מה אני רוצה שיקרה יותר, זה תרומה. הרי בסוף הילדים שלנו ירשו. בית, שניים, בית, כסף, יהיה לכל אחד איזה מיליון שקלים ככה לכל הפחות. בואו רגע נעשה עוד משהו טוב כשלא נהיה פה. תרומה קטנה, גדולה, קטנה, אבל באמת אם יש משהו שהייתי רוצה יותר להעלות למודעות זה הנושא של תרומות.
זה אחד מהדברים שמאוד למדתי מוורן באפט, סיכמתי בערוץ שלי את הספר שלו, את הביוגרפיה שלו, ולמעשה מה שהנחה אותו כל חייו זה לא להוריש משהו לילדים, אלא לתרום את הכל, או 90 ומשהו אחוז, לתרום לפילנטרופיה. עם התקדמות גילו, כשהוא כבר הגיע לגילאי ה-80, 90, הוא כבר התחיל קצת לחזור בו, הוא הגדיל את מה שהוא הקצה לטובת הילדים בצוואות, וגם התחיל לתת להם יותר כספים בעודו בחיים, למה הוא היה בונקר כל חייו.
וואו, וואו.
אבל עדיין העיקרון של את רוב ההון זה לפילנטרופיה, אז בסדר, אנחנו לא מיליארדרים ברמה כזאת, אבל יש משהו יפה באמת, קודם כל בכלל במעשר לאורך הדרך, וגם לאחר הלכתנו, זה באמת מאוד יפה.
תראי, אחוז אחד של וורן באפט לילדים זה גם יפה, זה בסדר.
מה זה בזה? מסדר אותם בדורי דורות.
אני מאוד מאוד אוהבת את הנושא של תרומות, פעם העברתי הרצאה בירושלים מול מתנדבים, מקסימים גמלאים מתנדבים, ואחד מהאנשים שם באמת הגיע וערך אצלי צוואה, והוא היה בפרק, בעצם הוא היה בזוגיות ללא ילדים, בין כמעט 80 בני זוג, לכל אחד יש דירה משלו ואין להם ילדים משותפים, הוא ערך צוואה והוא תרם הכל, הוא עוד חי, תפוח חמסה, הוא בן אדם מקסים, הוא תרם הכל ל-25 עמותות, הוא ממש ישב וחקר וכתב את הכל, והודיע להם אפילו שהם עומדות לרשת אותו יום אחד, וזה הייתה צוואה שהכי נהניתי בעולם לכתוב, האמת. כן, וזה מקסים.
בזמנו, כשהייתי שכירה, מה שנקרא, עבדתי בעמותה, וככה אחת לה, היינו מקבלים הודעה שקיבלנו עיזבון, מה שנקרא, שמישהו הוריש כספים לעמותה. אבל אני זוכרת גם שם את הבירוקרטיה המטורפת שהייתה, ומרגע ההודעה ועד קבלת הכסף עצמו, זה שנים.
יצא מיץ, כן.
זה לקח שנים, זה מטורף.
ברור.
השאלה אם זה קורה ככה, גם אצל אנשים פרטיים, אם עכשיו אנחנו עושים צוואה ומורישים הכל בצורה מסודרת ליורשים שלנו, האם גם פה יש איזשהו תהליך ארוך שנים עד שהם באמת נפגשים עם הנכסים?
אוקיי, אז בואו נניח שערכנו צוואה ואחד מבני הזוג נפטר, אנחנו צריכים עכשיו להגיש בעצם בקשה לצו קיום צוואה. הבקשה מוגשת לרשם לענייני ירושה. הבקשה בעצם צריך לידע את היורשים שאנחנו מגישים את הבקשה.
וכאן, מי עושה את כל התהליך הזה? אני מראש פונה
אפשר
לאורך
דין. גם בלי עורך דין. אפשר גם בלי עורך דין. עדיף עם עורך דין כי זה יותר קל
כן.
להתעסק בזה, וזה גם הרבה פעמים מזרז, אבל אין חובה להיעזר בעורך דין. אנחנו מגישים את הבקשה לרשם לענייני ירושה. פה יכולה להתחיל בעיה אם יש התנגדות, כי בעצם מה שקורה זה שהרשם לענייני ירושה מפרסם בעיתונות שהוגשה בקשה, ויש בעצם...
מי האנשים שיושבים ומחכים לפרסום הזה בעיתון כדי להגיש התנגדות?
דרך כלל אלה קרובי המשפחה שלנו, הידועה בציבור, הידוע בציבור, זה לא מישהו זר. קרה לי פעם אחת שהוגש, שמישהו הגיש, זה היה מזויף גם, אבל הוא הגיש איזושהי צוואה מזויפת שהוכחנו מאוד בקלות שהייתה מזויפת, כי הוא החתים שם נוטריון שמת לפני, הוא איכשהו לקח לו את החותמת, ואוקיי, הנוטריון לא היה בחיים כשחתמת על מה שאתה טוען, אבל בדרך כלל מי שמגיש התנגדויות אלה אנשים שאנחנו מכירים, אוקיי? ואז ההתנגדות ברגע שהיא מוגשת היא יוצרת את הכל, עכשיו היא יוצרת את הכל ל3-4 שנים בקלות, ואז בעצם לא יינתן צו, ולא ניתן יהיה להוציא כספים ולעשות שום דיספוזיציה ושום חלוקה של היזבון, אבל בואו נניח שלא מוגשת התנגדות, אוקיי? שהתנגדות בעצם תמיד יכולה להיות מוגשת, אין לנו איך למנוע את זה. נניח שלא מוגשת התנגדות, התהליך במינימום לוקח 2.5 חודשים. ואחרי 2.5 חודשים, במקרה הכי טוב, אנחנו מקבלים בעצם את הצו קיום צוואה, ואז אנחנו ניגשים למוסדות השונים, ומראים להם בעצם את הצוואה ואת הצו, ואמורים לתת לנו לפעול בהתאם למה שקבוע שם.
איך אני יודעת מי זה המוסדות השונים? למי אני אמורה לפנות?
בעיקרון, הצו גם מופץ אוטומטית על ידי הרשם לענייני ירושה לכל הבנקים והקופות והקרנות וזה. מי שפונה בדרך כלל ראשון ליורשים, אלה דווקא הקופות והקרנות והביטוחים, הם ישר פונים במכתב, משתתפים בצרכם, יש כאן כספים וכולי, אבל גם הם, למרות שהמוטב יהיה רשום X, עד שאין צו קיום צוואה, כדי לוודא שאין סתירה, הם לא משחררים את הכספים. אז בעצם צריך באמת להתקדם ולהגיע למצב שאנחנו מקבלים את הצו הזה כמה שיותר מהר.
אני אוסיף פה במאמר מוסגר, זה גם מאוד מדגיש ומחזק את מה שאני מלמדת ובתוך התוכניות שלנו. אני כל פעם אומרת, אנחנו חייבים שנהיה מסודרים עם כל הנכסים והפיננסים שלנו. איפה הכסף נמצא? בדיוק מה מספר פוליסה אפילו? שיהיה לנו טבלאות מסודרות של הכל, רישומים מסודרים מעודכנים, של שני בני הזוג, וחס וחלילה קורה משהו, כמובן אני מתייחסת לזה בהיבט של בוא נראה איך אנחנו יכולים למקסם, לשפר, לעשות דברים, לשנות, אבל גם חס וחלילה קורה משהו, יש לנו את הכל מסודר, לא צריך עכשיו להתחיל להתרוצץ ונסות לחשוב רגע איפה הכסף הזה נמצא, או בכלל דברים ששכחנו מקיומם, שיהיה לנו רישום מסודר של כל הדברים, ואחר כך מה שנקרא גם אנחנו יודעים לאן לפנות במידה והם לא פנו אלינו. אני לא אוהבת להיות פסיבית. אני לא רוצה להשאיר את הכל מה שנקרא ליד הגורל, ובסדר, הגיע אליהם המסמכים והם יפנו אליי. לא, אני רוצה שיהיה לי מסודר, וגם אני אפנה למי שצריך בהקשר הזה.
בצוואה שאני כותבת, וגם ביפוי כוח ממשך, הגישה שלי היא לפרט את הכל. אני מפרטת את כל תמונת המצב, כולל כל המספרים וכל הפרטים של כל הנכסים וכל החשבונות וכל הפוליסות, והכל הכל כתוב, גם שזה יהיה בטח, בטח. עכשיו, מה שלא אמרתי, כי גם פה לפני איזה שבוע פנה אליי לקוח, ואמר לי, הבנק רוצה את הצו מקור. אין צו מקור, הצו הוא דיגיטלי, אוקיי? אז גם אם מבקשים מכם צו מקור או צו נאמן המקור, לא קיים דבר כזה, שישאלו את היועץ המשפטי של הבנק, זה הכל דיגיטלי היום.
אוקיי. אז זה מאוד ברור כשיש לנו נכסים להוריש, ומה קורה אם יש חובות לנפטר?
אנחנו יורשים גם חובות.
איזה חובות?
לכן אדם יכול לבוא ולהגיד, אני מסתלק מהירושה, אני לא רוצה את הירושה הזו, אם אני מבינה שסך החובות עולה על סך הזכויות, אוקיי, הנכסים והזכויות. יש פה איזושהי בעיה קטנה, כי עד שאנחנו לא מקבלים את הצו, אנחנו לא באמת יודעים מה יש ומה אין, כי אף אחד לא נותן לנו מידע. אז יש פה איזשהו קשל פנימי. אבל בעיקרון כן.
זאת אומרת, אני יכולה לרשת חובות.
נכון.
אני צריך לממן אותם מהכיס שלי או רק מתוך העזבון?
אם את יורשת, את מן הסתם היא עזבון, אבל תראה, אני לא מכירה אדם שירש עזבון שסך החובות עולה על סך הנכסים והזכויות. אין בזה שום היגיון, עדיף לא...
נגיד לאדם אין צבא.
כן.
והוא צבר המון חובות לאורך חייו, אני רואה גם את הצדדים האלה. ואותו אדם נפטר, ויש לו בן בת זוג וילדים.
הם יכולים להסתלק גם במצב שאין צבא מעיזבון.
אוקיי.
אוקיי. יש דרך אגב כן חובות שמתבטלים, כמו משכנתה לדוגמה, היא הרבה פעמים מתבטלת.
היא מתבטלת כי יש עליה ביטוח חיים.
יש ביטוח, אם יש ביטוח, גם בזה נתקלתי שאין ביטוחים, נכון.
כן.
אם יש ביטוח.
אוקיי.
זה לדוגמה משהו שכן מתבטל הרבה.
אוקיי, אז הבנו את החשיבות של הצוואה, עכשיו איך אני עושה אותה בפועל? אני יכולה לשבת עם עצמי ולכתוב מכתב בכתב יד?
את קוראת מחשבות, אני אומרת לך, אני בדיוק על זה רציתי לדבר.
אני מכינה מסמך במחשב ושומרת אותו בתיקי הצוואה ומתפללת
שמישהו
ימצא, מה?
יש לנו ארבעה סוגי צוואות, אוקיי? צוואה ראשונה, צוואה בכתב יד, את יכולה לשבת לאור הנר, ולכתוב בכתב ידך את הצוואה שלך, ולחתום עם שם ותאריך, ולצוואה הזו יהיה תוקף משפטי. אם אתם בני זוג, אתם לא יכולים לעשות דבר כזה, כי צוואה הדדית של בני זוג מחייבת חתימת שני עדים, אוקיי? זה חשוב להגיד, כי יש אנשים שחושבים שיש להם צוואה, כי הם כתבו לבד בבית, ואין לזה שום תוקף משפטי.
אוקיי.
אבל אם אתה אדם יחיד, אתה יכול לכתוב צוואה, אבל לא מומלץ, למה? כי אין לכם מושג מה אתם עושים. כשאנחנו נסתכל על הצוואה הזו, כשאתם לא מומחים ולא עורכי דין לצוואות, אנחנו נסתכל על הצוואה כשלא תהיו פה כבר, אם בכלל נדע שכתבתם אותה, ואם יהיה משהו שאפשר לפרש כך או אחרת, או משהו שהוא יהיה חסר, אין לנו את מי לשאול למה התכוונתם, כי כבר תהיו בעזרת השם בגן עדן. אנחנו לא נוכל להעלות אתכם על דוכן העדים בסיאנס, ולשאול אתכם למה התכוונתם. אז בבקשה לא לעשות את זה. לא לעשות את זה. כמו שאתם לא מסתכלים ביוטיוב איך לבצע קירה כירורגית, הולכים למטבח, לוקחים סכין ועושים את זה עצמאית, לא לכתוב את הצוואה שלכם לבד.
זה תקף חבר'ה באופן כללי לכל מקצוע. לא לנסות כל דבר לעשות בעצמכם, יש דברים שהם ממש מהותיים, וכן, ללכת לאיש מקצוע רלוונטי.
נכון, אז יש צוואה אחת בכתב יד, אמרנו שלא עושים אותה, אז אנחנו מעיפים אותה מהשולחן, לא רלוונטי.
אני אלך לגרוס.
הצוואה השנייה זו צוואה בפני רשות. אפשר ללכת לבית הדין הרבני, אפשר ללכת לרשם לענייני ירושה, אפשר ללכת לנוטריון, אני גם נוטריונית, ולצוות בפני רשות. גם בצוואה הזו אני פחות ממליצה לעשות. הצוואה השלישית היא צוואת שכיב מרע. שמעת פעם את המושג הזה?
לא.
צוואה בעל פה. פעם אחת קיבלתי טלפון, התקשרה אליי מישהי, אמרה לי, תקשיבי, אבא שלי ישב עם כולנו, אנחנו חמישה ילדים, הושיב את כולנו, הסביר לנו, אני רוצה שאתה תירש את זה, אתה את העסק, את את הבית, אתם את הכסף, פה אתם מחולקים, תדדדד, הכל מוסדר. אמרתי לו, אוקיי. ואבא נפטר, היא אומרת לי, כן. מתי הוא נפטר? עכשיו. אמרתי, אוקיי, ומתי הוא ציווה בעל פה? לפני 3-4 חודשים. אז אין צוואה בעל פה. צוואה בעל פה היא הצוואה הבאה. אם אדם נמצא במצב רפואי, שהוא עומד בפני המוות, ממש בסכנת חיים, הוא גם חושב ורואה עצמו עומד בפני המוות, וגם רפואית, אם נשאל את הרופא שלו, הוא עומד למות. הוא ציווה בעל פה, שני עדים שמעו אותו, רשמו זיכרון דברים, הגישו את זיכרון הדברים לרשם לענייני ירושה, ותוך 30 יום מהציווי הוא נפטר, זאת צוואת שכיב מרע. זאת צוואה חריגה מאוד, קשה מאוד להוכיח אותה, וזה רק למקרים האלה, בסדר? אז גם את זה אני מזיזה, כי זה כמעט לא קורה. והצוואה האחרונה, שזו הצוואה המועדפת עליי, זו צוואה בעדים. צוואה שאנחנו גם פה לא חייבים עורך דין, אבל כן חייבים כדי שזה יהיה בסוף מקצועי ולא יביא את כולם לבית משפט לסכסוך. יש לצוואה הזו שני עדים שחותמים מעבר למצווים. מעבר למצווה, יש לנו שני
עדים. זה עדים שאני מגיעה איתם? או...
עדים שהם לא קרובי משפחה. אוקיי, כי גם פה יכולה להיות בעיה, זה עדים ניטרלים. אם את הולכת לעורך דין, זה בדרך כלל עורך דין הוא עד, והמזכירה או עוד עורך דין או עוד אדם שהוא חיצוני. אני לדוגמה עדה בכל הצוואות שאני עורכת, ואם חס וחלילה זה יגיע להתנגדות, אז א', בית המשפט רואה עורך דין כעד, הוא אומר, או, זה יש לו מילים שלו משקל. למיכל שערכה כבר אלפי צוואות, אין שום סיבה פה לזייף, לרמות, אני יוצא מנקודת מוצא שזאת האמת, שהאדם שציווה רצה לצוות את זה והוא היה כשיר ואף אחד לא הכריח אותו. זה יש משקל לעדים. אם יש סכסוך, קוראים לעדים, אם הם בחיים, להעיד.
אוקיי.
זה צוואה בעדים.
נהדר, עשינו צוואה, כתובה. איפה אני שמה אותה כדי שידעו?
אני לא יכולה איתך, את באמת כל הזמן אני חושבת ואת שואלת. אז רגע, דבר אחד שלא אמרתי, זה שצוואה, אנחנו יכולים לכתוב כמה צוואות שאנחנו רוצים. ויכולים גם לשנות. כל פעם לצוות למישהו אחר, מה שזה קצת יעיד על זה שאנחנו לא יציבים, אבל זה משהו אחר. הצוואה האחרונה היא תמיד זו שתהיה תקפה.
לא, יכול להיות שאת יודעת, צברנו עוד נכסים, אנחנו פועלים יפה, הרחבנו אותה, ואני מסתכלת על זה ככה.
אז אמרתי, ואת זה לא אמרתי, צוואה לא ניתן לתקן, ואין נספחים, ואין מחיקות ושינויים, אבל אם עורכים אותה כמו שצריך, כשאנחנו עורכים אותה היום, היא מכילה כבר היום, כל שינוי עתידי, באופן שלא נצטרך גם לתקן או לערוך חדשה.
זאת אומרת, אם קניתי
בסדר?
בינתיים עוד נכס,
אם הצוואה כתובה כמו שצריך, גם אם תקני עוד שבעה נכסים ותחליפי את כל מספרי חשבונות הבנק והפוליסות שלך, הצוואה תחול באותו אופן. אם היא כתובה נכון, אוקיי?
אוקיי.
אז כתבנו צוואות, האחרונה תמיד תהיה תקפה, מהרגע שחתמנו על צוואה יש לה תוקף משפטי. אם אנחנו רוצים שבבוא היום נמצא את העותק מקור שלה, כי זה מה שצריך בשביל לקיים את הצוואה הזו, את המקור שלה, אני מציעה לכל הלקוחות שלי להפקיד אותה אצל הרשם לענייני ירושה. יש היום הפקדה מקוונת, תהליך מאוד מאוד פשוט, שבסופו אנחנו שולחים עותק אחד של מקור לרשם לענייני ירושה, והוא שומר את הצוואה ליום
עותק
שיגיע.
עותק מקור זה אומר עותק פיזי
פיזי
חתום.
חתום עם עת, לא צילום, לא נאמן למקור
אוקיי.
מקור.
אוקיי,
בבוא היום זה
אז
פשוט
זה תמיד יהיה למעשה עותק אחד.
עותק אחד מהצוואה. מה שבדרך כלל אני עושה, אני משאירה אצלי, אני חייבת להשאיר אצלי עותק, נותנת עותק ללקוח ועוד עותק לרשם. בסך הכל כשאנחנו חותמים, אנחנו חותמים בעצם שלוש פעמים.
אוקיי, מעולה. ואם זה צוואה הדדית, אז זה עותק אחד לבן זוג הזה ועותק אחד לבן בן זוג הזה. אוקיי, זה לא צוואה אחת, אלא לכל אחד מהם יש צוואה שלו, ופשוט יש בפנים את ההדדיות של הדברים.
נכון. יש שאלה מאוד חשובה שלא שאלת, וואו.
איך
צוואה
אני את כל
הדדית
השאלות
תמיד
שלי?
תמיד תמיד שואלים אותי, מה קורה אם אני מתה, ובן הזוג שלי מצא חברה חדשה? ועכשיו הוא רוצה
אני פשוט יודעת
לשכח.
שאצלי זה לא יהיה המקרה, כן? אני מהקבר אני אנער אותה, זה לא...
הבית יהיה רדוף רוחות.
בדיוק.
מה קורה? מה, עכשיו הוא יכול להוריש לה, לקחת מהילדים? זה נשאל תמיד, זה נשאל דרך אגב גם לגבי האישה, כן? אני לא אכפיש רק את הגברים, ותמיד יש להם איזה שמות.
אנחנו בדרך כלל
שמעון,
לומדות אותם
שושנה,
קודם, פשוט.
רודריגו, הם נותנים להם שמות. אז אם יש איזה רודריגו כזה, או שושנה, שאנחנו לא רוצים מן הסתם שהבן זוג שנשאר בחיים יוריש להם משהו, אנחנו רוצים שבסוף זה יגיע לילדים ולנכדים, זה בדיוק, זאת בדיוק המהות של צוואה הדדית. בצוואה הדדית אנחנו מתחייבים ומסתמכים אחד על השנייה, שכששנינו לא נהיה פה, הילדים שלנו ירשו. ולכן מה שיש בתוך צוואה הדדית זה מנגנון השווה. מנגנון השווה קבוע שאומר את הדבר הבא. אם אני הלכתי לעולמי, ואתה קיבלת את כל העיזבון שלי, ועכשיו אתה רוצה לשנות ולתת לבת הזוג החדשה שלך משהו, אתה יכול לעשות את זה בתנאי אחד. אתה תוכל לכתוב צוואה חדשה. אבל לפני שתכתוב את הצוואה החדשה, את כל מה שירשת ממני, תיתן ליורשים שלי. מה שמנענו מהילדים לקבל, תיתן להם, תשיב להם, ואחרי שהם יקבלו את מה שהיה במועד הפטירה, רק אז אתה יכול לכתוב צוואה חדשה. וזה כמעט לגמרי נועל את האפשרות לעשות את זה.
כן, מעולה, מה היא תחיה על חשבוני, נו באמת. אוקיי, זה באמת מאוד חשוב. ככה לסיום החלק הזה של הצוואות, יש ענייני מיסוי שאנחנו צריכים לקחת אותם בחשבון?
כשאנחנו יורשים אנחנו לא ממוסים, אנחנו ממוסים כשאנחנו מוכרים, כשאנחנו מרוויחים, אוקיי? בעצם היורשים נכנסים בנעלי הנפטר מבחינת מיסוי. אם לדוגמה זאת הייתה דירה יחידה של הנפטר, ואני ירשתי עכשיו את החלק שלי בדירה של הורה, שזאת הייתה הדירה היחידה שלו, כשאני אמכור, יהיה לי פטור, כי לא היה פטור.
גם אם לי יש נכס קיים על שמי, מכיוון שהיא הייתה אצלו דירתו היחידה,
נכון, אנחנו נכנסים בנעליו,
כאילו שאני מוכרת אותה.
נכון, אנחנו נכנסים בנעליו בנושא של הפטור, אבל אם זה לא היה ויש מיסוי, אנחנו צריכים לשלם אותו. עכשיו, אם אנחנו מנסים לעשות איזושהי קונסטלציה אחרת בין היורשים, מה שנקרא הסכם חלוקת עיזבון בין יורשים, ומנסים לחלק בינינו אחרת, יכול להיות מצב שבגלל שאני צריכה נגיד להוסיף 500,000 שקל לאחותי לקנות את החלק שלה בדירה מעבר לסך של העיזבון, שאני אמוסה על החלק הזה.
עוד
בסדר?
פעם תגידי לי את זה.
לא
נגיד, יש לנו עכשיו שני אחים שהם קיבלו נכס בירושה.
נניח
אח
שיש לנו
אחד
שני
רוצה
אחים.
לקנות את החצי מהאח השני.
אז הוא ממוסה. זה
ממוסה
שקונה
על מה?
צריך לשלם מס רכישה למעשה, מופחת, כי זה בין...
אוקיי.
יש מיסוי. עכשיו אני אגיד ואני אגיד את האמת, אני לא עורך הדין למיסוי מקרקעין. את זה כדאי ללכת ולבדוק עם עורך דין שמתמחה במיסוי מקרקעין. כל השאלות האלה. אבל הירושה לכשעצמה לא מטילה מיסוי על היורש.
אוקיי. אז אני חושבת שכיסינו ככה מהרבה כיוונים את הנושא של צוואות, וחבר'ה, אתם, אם יש לכם עוד שאלות, תכתבו פה מתחת לסרטון הזה, ואם ככה, מיכל, אם יצא לך לראות, אחר כך לעקוב אחרי הסרטון, אני בטוחה שאת תשמחי לענות על השאלות, וכמובן, נשים לכם את הפרטים של מיכל, תוכלו לפנות באופן אישי. ועכשיו בואו נעבור רגע לדבר על מה קורה אם אנחנו... מה שנקרא מתים בחיים, חס וחלילה קרה איזשהו אירוע שמונע מאיתנו את היכולת לקבל החלטות באופן קשיר וצלול, מה אז קורה עם הרכוש שלי, עם הנכסים שלי, ובכלל עם קבלת ההחלטות שלי.
כן. אז מה שאת מדברת עליו זה עוד נושא שאנחנו אוהבים מאוד להדחיק ולא לטפל בו ולהגיד יהיה בסדר, ובסוף הדברים לא תמיד הולכים ככה. מה שאת מתייחסת עליו זה ייפוי כוח מתמשך, וזה אהבת חיי, ייפוי כוח מתמשך. אני המעריצה המושבעת של המסמך הזה, חיה, נושמת, חולמת ומדברת עליו ללא הרף, כי הוא ממש 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 חשוב, ותכף אני אסביר גם למה. זה בעצם מסמך שהוא נוצר לפני 6 שנים במערכת המשפטית שלנו, כתוצאה מתיקון חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות. התיקון הזה יצר לנו מסמך חדש שנקרא ייפוי כוח מתמשך, שפשוט לפני כן לא היה קיים. ומה שהוא מאפשר לנו לראשונה בישראל, זה להגיד מה אנחנו רוצים שיהיה כשלא נהיה כשירים, לתכנן את העתיד שלנו. אולי גם זכות, אבל אולי גם חובה, לבוא ולהגיד מה אנחנו רוצים, איך אנחנו רוצים שידאגו לנו, איפה אנחנו רוצים לגור, מי יטפל בנו, על מי אנחנו סומכים. ובעצם החלופה לייפוי כוח מתמשך זה מינוי אפוטרופוס. לפני שאני אסביר מה זה ייפוי כוח מתמשך ולמה הוא כל כך חשוב, אז אני אגיד שהוא בעצם מסמך שאנחנו עורכים כשאנחנו צלולים ובריאים, וזה מסמך עתידי ליום שבו אנחנו לא נוכל לקבל החלטות מכל סיבה, ליום שנהיה לא כשירים מכל סיבה, זמנית או קבועה, תאונת דרכים או מחלה או משבר נפשי או אלצהיימר, אלוהים יודע מה מחכה לנו. אבל ביום שיגיע ולא נוכל לקבל החלטות, אם ערכנו ייפוי כוח מתמשך, עשינו טובה גדולה למשפחה שלנו. כי החלופה לייפוי כוח מתמשך זה מינוי אפוטרופוס. ואני רגע אסביר מה זה מינוי אפוטרופוס, כדי שנבין למה אנחנו לא רוצים להגיע לשם, אוקיי? אבל רגע קודם אני אגיד שני דברים מאוד חשובים. אנשים מתקשרים אליי כל שבוע ואומרים לי, מה, מיכל, זה לא אוטומטי? אני לא יכולה באופן אוטומטי לדאוג לבעלי אם קורה לו משהו? אחרי 50 שנה שאנחנו נשואים? או להורה שלי? התשובה היא חד משמעית לא. עם המון המון סימני קריאה, אין לנו זכות אוטומטית לקבל החלטות. גם על האדם הקרוב לנו בעולם, אנחנו לא יכולים לקבל החלטות רפואיות, אנחנו לא יכולים לדאוג לו מבחינה רכושית, אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר. אם הוא לא ערך ייפוי כוח מתמשך, או אם לא התמננו כאפוטרופסים עליו דרך בית משפט. אוקיי? אלה שתי החלופות היחידות שיש לנו, ואנחנו חייבים להבין את זה, וזה תקף גם בין בני...
אז מה קורה אם אין? אז מי מקבל עליו החלטות?
אז תכף אני אסביר. זה קורה גם בין בני זוג וגם כשיש לנו חשבון בנק משותף. ברגע שאחד מבעלי החשבון לא קשיר, החשבון הזה ננעל. ברגע שהבנק יודע והוא ידע. אתם לא יכולים לחמוק מתחת לרדאר.
זה קשור לסעיף אריכות ימים או לא? או שאני
לא,
עושה משמש?
לא, אני גם מדבר, לא, לא.
אוקיי.
בסדר, אז אם יש לכם בן, בת זוג, הורה, מישהו שאתם רוצים לדאוג לו, אין לכם פתרון אחר ואין לכם שום יכולת אחרת לדאוג לו חוץ מיפוי כוח ממשך, אלא אם אתם ממש רוצים מינוי אפוטרופוס. בואו נסביר ממש שתי שורות מה זה מינוי אפוטרופוס. מינוי אפוטרופוס זה הליך משפטי ארוך, שכרוך בפנייה לבית משפט, שם בדרך כלל רוב האנשים לוקחים עורך דין שיעזור להם בתהליך הזה. ברגע שמגיעים לבית המשפט, אנחנו נדרשים להסכמה של כל בני המשפחה מדרגה ראשונה. אם אנחנו מדברים על משפחות שלא מסכימות או שיש איזה סכסוך, יש פה בכלל בלגן, כי אז יכול להיות מצב שממנים אפוטרופוס זר לא מהמשפחה לדאוג לאדם. אוקיי? אם אין הסכמה במשפחה, אתם עוד יותר צריכים ייפוי כוח ממשך. ואנחנו מגיעים לבית משפט, בית משפט אומר בסדר, יש פה גבר בן 75 עם אלצהיימר, אישה ובן שרוצים להתמנות, אבל רגע, אנחנו עדיין לא ממנים אתכם. אנחנו צריכים תזכיר של רווחה. אנחנו צריכים שעובד סוציאלית במקום המגורים של אותו אדם תגיע, תבדוק, תדבר ותמליץ למנות אתכם. עכשיו, עד שעובד הסוציאלית הזאת מגיעה, יכולה לחלוף בקלות שנה, אמיתי.
וואו.
עכשיו, בשנה הזו יש שופטים שנותנים מינוי זמני ויש כאלה שלא. ואז אתם באוויר, תלויים באוויר, בלי יכולת להוציא כספים, בלי יכולת לקבל החלטות, מחכים לעובדת הסוציאלית שתגיע, כי יש לה עומס.
אם הבן אדם זקוק בינתיים לטיפול רפואי כזה,
אם יש משהו רפואי דחוף, יש בקשה דחופה למינוי הדחוף הזה, אבל זה מינוי שניתן לתקופה מאוד קצרה שנגמר. נניח וקיבלתם את המינוי, לאחר הקבלה של המינוי שביקשתם, אתם בעצם מפוקחים על ידי המדינה, על ידי האפוטרופוס הכללי, כי בית המשפט מינה אתכם, אתם נדרשים תוך 60 יום להגיש דוח על כל ההוצאות והכנסות, הכספים והנכסה למחיה של האדם, לרשום הערות הזרה על נכסי הנדלן שלו, לשמור קבלות, להגיש את הדוח הזה פעם בשנה שהוא כרוך באגרה של 600 שקלים, ואתם פשוט בסיוט בירוקרטי. ממש. אז זה או זה. קל, נעים, פשוט, מהיר, הכל בתוך המשפחה, גם מבחינה כספית, הוצאה קטנה יותר, או מינוי אפוטרופוס, סיוט כן. מתמשך, המדינה מתערבת, בית משפט מתערב, הרווחה מתערבת, המון הוצאות, המון דוחות, המון פיקוח, קשה. אני חושבת שכולם היו בוחרים בדרך כלל.
הבחירה היא קלה.
מאוד.
אוקיי.
אז אתה רוצה להסביר עוד על ייפוי כוח מתמשך? אתה רוצה לשאול משהו?
ברור, רגע. אז ייפוי כוח מתמשך למעשה זה לא רק לגבי החלטות פיננסיות רק, נכון? זה גם לגבי החלטות בכלל כמו החלטות רפואיות, מקום מגורים, דברים כאלה?
נכון. ייפוי הכוח המתמשך, התיקון לחוק, המחוקק עשה פה עבודה מאוד מאוד יפה, אני גם מציעה לכם ללכת ולקרוא את החלק הזה, זה סעיף 32 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, ושם באמת כתוב בשפה שאתם יכולים להבין, לא באיזה ג'יבריש משפטי, מה זה? המטרה של המחוקק הייתה שכל מכלול החיים של האדם ייכנס לתוך ייפוי הכוח המתמשך, והכל נמצא שם כמעט, אוקיי? גם רכושי, גם רפואי, גם אישי, כל מה שקשור לחיים שלכם נמצא שם, ואז תמיד אומרים לי, אבל רגע, אם נתתי איפוי כוח לבן בבנק, למה אני צריכה את זה? את נתת איפוי כוח לבן בבנק רק לחשבון הזה.
לחשבון הספציפי הזה.
וברגע שתהי לו קשירה, גם האיפוי כוח הזה פוקע. אנשים לא יודעים. הוא פוקע כשאדם...
אני גם לא ידעתי את זה.
אז זה לא רלוונטי, ואז גם תמיד שואלים אותי, אבל את זה כבר למדנו, למה אני צריכה את זה אם יש צבא, אז הבנו שצבא זה כשאדם נפטר, ופה המסמך בתוקף כשאדם חי ולא קשיר לקבל החלטות. ובעצם הכל בפנים, הדבר היחיד שלא, שאסור לנו להכניס לתוך ייפוי כוח ממשך, ועדיין יש עורכי דין שעושים את זה לצערי הרב, זה הנושא של הימנעות מערכת חיים במצב סופני. מי שחשוב לו, אם הוא חלילה יהיה חולה הנוטה למות, שזה חולה שנותרו לו 6 חודשי חיים או פחות עקב מחלה שאין לה מרפא, אוקיי? מי שחשוב לו שלא יחברו אותו למכונת הנשמה, שלא יבצעו בו החייה ושלא יזינו אותו כשהוא בסוף הדרך, יש מסמך של משרד הבריאות, מסמך של ייפוי כוח של מתן הנחיות רפואיות מקדימות של משרד הבריאות. למשרד הבריאות יש מרכז להנחיות מקדימות, ששם אתם יכולים לערוך את המסמך, את הנוסח המקוצר לבד, להדפיס ולחתום עם שני עדים שהם לא קרובי משפחה, בלי עורך דין, ולבקש שלא יבצעו בכם את הפעולות האלה. יש גם נוסח ארוך ששם אנחנו בעצם צריכים לחתום מול רופא, כי יש שם עוד פעולות רפואיות שמסבירים לנו עליהם, אבל הקצר שמדבר על הימנעות מהחייאה, הנשמה והזנה, זה משהו שאפשר לעשות לבד. וברגע שאנחנו שולחים את זה, אנחנו מקבלים חזרה אישור תוך בערך חודשיים, עם כרטיס פלסטיק של הנחיות מקדימות, וזה מופיע במערכת הממוחשבת של כל המוסדות הרפואיים.
אז זה רק במצב שבו אני יודעת שזה הולך לקרות, כלומר, לא אם קרה עכשיו איזשהו משהו פתע, שהשאיר
לא
אותי
בדיוק.
במצב...
לא, זה גם לפני, אנחנו צריכים לפני, אנחנו צריכים לתכנן לפני, אנחנו צריכים לתכנן את העתיד שלנו כמו שצריך, ולא להתעלם מזה. והמסמך הזה, לדוגמה, הוא תקף לחמש שנים, הוא נדרש להאריך אותו, שפה יש פה איזושהי בעיה קטנה, כי אם בינתיים בחמש שנים האלה הפכת להיות לא כשיר, אתה לא יכול להאריך.
כן.
אבל אם למישהו פה זה חשוב, זה המסמך היחיד שיש לו תוקף. לא להגיד בעל פה ולא לכתוב על פתק, לא כלום, רק זה.
אוקיי. ופה במסמך שיפוי כוח מתמשך, זה איזשהו משהו סטנדרט, או גם פה אני יכולה לפרט כל מיני דברים אישיים שלי ולהכניס פנימה?
טוב, עכשיו אני אגיד כמה דברים שהם באמת מדם ליבי. בסדר? אמרתי בתחילת ההרצאה, יש לי ניסיון של למעלה מ-600 טיפויי כוח ממשכים, אני מלמדת עורכי דין איך לעשות את זה נכון, אני היור של הוועדה בלשכת מחוז מרכז של לשכת עורכי דין, אני רואה מסמכים ריקים. עכשיו, בתוך המסמך, מעבר לזה שאנחנו בוחרים את מי למנות ואת הפרטים אנחנו כן רושמים, יש שני חלקים שהם מהווים את הבשר והתוכן שלו. החלק הראשון נקרא הנחיות מקדימות, החלק השני נקרא הסמכה מפורשת. כאן זה הבשר. אם אנחנו רואים, אנחנו רואים את זה יותר מדי פעמים, שני חלקים ריקים מתוכן, זה אומר שהמסמך הזה לא יהיה אפקטיבי. זה אומר שבבוא היום כשהמשפחה הזו תגיע לבנק, או לקופה, או לכל מקום, יגידו להם מה זה, אנחנו לא יכולים לתת לכם לעשות את מה שאתם מבקשים, כי לא כתוב כאן כלום. לכו לבית משפט שיורה לנו כבנק לאפשר לכם לעשות את מה שאתם רוצים. ולכן פה זה קריטי, זה כמו שאנחנו הולכים באמת למומחים ברפואה, גם כאן אתם חייבים ללכת לעורך דין שיודע מה הוא עושה, ולא כל בויניק שעושה את הכל.
תני לנו דוגמה למסמך שהוא לא יהיה אפקטיבי, לעומת מסמך שהוא אפקטיבי.
תראי, במסמך, שעורכים את המסמך כמו שצריך, כל הפעולות שאנחנו יכולים להעלות על הדעת, רכושיות רפואיות ואישיות כתובות בו, אוקיי? איזה פעולות כספיות אפשר לעשות, באיזה סכומים, האם אפשר למשוך כספים
וואו,
מקופות
זה ממש
גמל,
יורד לרזולוציות.
הכל, האם אפשר למשוך כספים מקופות גמל או קרנות השתלמות, האם אנחנו יכולים לתת מתנות לנכדים שמתחתנים, האם אנחנו יכולים
וואו.
לתמוך בילד, אם אנחנו תומכים במישהו, ילד כבר היום שלא מצליח לקיים אותו, צריך לכתוב את זה, איפה אנחנו רוצים לגור, איזה טיפולים רפואיים אנחנו רוצים לעבור, באמת יש שם, האם אנחנו
והעורך דין עוזר לנו לחשוב על כל הדברים האלה, כי אני משוכנעת שאנחנו לא נצליח בכלל לחשוב על כל התרחישים האלה בכוחות
את
עצמנו.
לא צריכה לחשוב על כלום. זאת לא החובה שלך לחשוב על שום דבר. הדבר היחיד שאת צריכה לעשות זה לרכז את המידע היבש, ועורך הדין שאת בוחרת אמור לשאול אותך המון שאלות ולהבין מי את, מה את רוצה, מה את צריכה, מי נמצא במשפחה שלך,
תקשיבי,
מה
זה כל כך
הדינמיקה
חשוב,
המשפחתית.
כי זה לא סתם ללכת ולחתום על איזשהו מסמך. יש פה ממש עבודת עומק. עבודת עומק עם... קודם כל, המון אמוציות, שחד משמעית, אני רק כאילו מלחשוב על דברים כאלה, וזה אני כבר יכולה להיות עם דמעות בעיניים, ותשאלי אותי שאלה, כאילו מה אני רוצה לעשות, וישר אני אתחיל לבכות לך. אז יש פה הרבה אמוציות בתוך הדבר הזה, וגם יש פה הרבה אירועים שבאמת אנחנו בכלל לא מעלים אותם על דעתנו, וזה שיושב איתנו אדם ומוליך אותנו בתוך הסיטואציה הזאת, ועוזר לנו להיערך לזה, זה כל כך חשוב. אני, כאילו, עד שאנחנו לא עשינו את הפרק הזה, אני עצמי לא הבנתי, ידעתי כמה זה חשוב הדברים האלה, אבל עכשיו זה עוד יותר מחדד לי גם את כל הניואנסים הקטנים ואת כל המשמעויות הקטנות שיש בתוך הדבר הזה, ואני בשוק שזה לא יותר out there, כאילו, שזה לא יותר שם, שלא מדברים על זה יותר. וואי, תקשיבי, אני ממש מקווה שהפרק הזה יגיע לכמה שיותר
גם אני.
אנשים, באמת זה כל כך חשוב.
יש שם, תראי, כשעורכים את המסמך לא נכון, הוא בעצם לא שווה כלום, ואז עדיף כבר לא לערוך אותו, האמת. אני אתן לך דוגמה ממש אמיתית, התקשרה אליי לפני כמה חודשים, מדריכה של אחת הבנות שלי בחוג. היא אומרת לי, מיכל, אני מקללת את היום שערכנו ייפוי כוח מתמשך. אמרתי לה, רגע, שומעת אותי טוב? כי יש פה רעש ממש חזק מבחוץ.
כן.
כן? אמרתי לה, אוי ואבוי, למה את אומרת דבר כל כך נורא? את מקללת את היום שערכתם לאבא ייפוי כוח ממשך? אני חשכו עיניי, אמרתי לה, לא, משהו פה לא הגיוני, בואי תשלחי לי את המסמך. היא אמרת לי, תקשיבי, אבא שלי הוא אדם עשיר, יש לו הרבה נכסים והרבה כספים, אנחנו שלוש בנות שמסתדרות, אנחנו רוצות לדאוג לו, אנחנו רוצות לנהל את הנכסים, לשפץ, אנחנו רוצות באמת לתת לו את מה שמגיע לו, והבנק לא נותן לנו לעשות כלום. הוא חסם לנו את היכולת להעביר כספים מחשבונות, הוא לא נותן לנו גישה דרך המחשב, הוא הגביל את כרטיס האשראי ל-20,000 שקלים בחודש, וזה לא מספיק לנו. אני אומרת לה, לא הגיונית, שלחי לי את המסמך. היא שולחת לי את המסמך והוא ריק. הוא ריק. לא כתוב שם כלום. לא בהנחיות המקדימות ולא בהסמכה המפורשת. אז אני באמת שואלת, מה את מצפה מהבנק? שהוא ייקח על עצמו את הסיכון, וייתן לך לעשות מה שאת רוצה בכספים, כשהייפוי כוח המתמשך הזה שותק? והיא כל כך, היא כל כך כאב לה, וכאב לי עליה גם, כי היא הלכה לעורכת דין נהדרת. מקצוענית, נוטריונית, לנדלן. ואין מה לעשות עם זה עכשיו, כי ברגע שאבא עם אלצהיימר, אין איך לשנות היפוי כוח.
זאת אומרת, אפילו אם אני רוצה לשפץ לו את הבית, כי הוא בכיסא גלגלים, וצריך עכשיו להנגיש לו את הכניסה,
אז צריך לפנות לבית משפט, לבקש אישור, נכון, ואיפה הוא מתקלח בינתיים? זה בדיוק זה. גם סיפור כזה הגיע אליי.
וואו.
זה נורא, ובאמת צריך לעשות את זה כמו שצריך.
אז זאת השאלה הבאה שלי.
ולא להתפתות לכל
העורך דין יכול לעשות ייפוי
לא,
כוח מתמשך, או יש הכשרה מסוימת?
יש, תקשיבי, יש הכשרה מסוימת, וההכשרה הזו היא היום הכשרה בזום, זאת הכשרה נהדרת, אבל בסופו של יום אנחנו לא נבחנים על כך, וכמו שאנחנו יודעים, עם הניסיון גם, אנחנו יודעים לעשות את זה יותר ויותר טוב. אני יכולה לספר סיפור על עורך דין, שוב, מכיוון שאני בוועדה, סיפור אמיתי ומחריד על עורך דין שהיה בהסמכה וקיבל את ההסמכה המיוחדת, והלך וערך ייפוי כוח ממשך לאישה, שאותה אישה הייתה בעלת הרבה ככה עסקים וכספים, אחרי שנתיים היא קיבלה אירוע מוחי, והילדים שלה רצו להפעיל את ייפוי הכוח, חזרו אל אותו עורך דין, הוא אמר, אין בעיה, אני מפעיל, ניגש עם הדפים לאפוטרופוס הכללי, הסתכלו עליו כאילו נפל מהירח, הוא מילא את הדפסים בכתב יד. זה מסמך שהוא נשמר ונערך בתוך מערכת ממוחשבת, מקוונת של האפוטרופוס הכללי שעובר הפקדה ואישור, הוא לא עשתה את זה כמו שצריך, אין לה ייפוי כוח מתמשך, והוא היה בהסמכה. לכן אני אומרת, באמת צריך מישהו שיודע מה הוא עושה, ואם כבר התפתיתם ולקחתם מחיר מבצע של ועד גמלאי לא יודעת מי, בסופו של יום האחריות היא שלכם. והאחריות היא שלכם להבין רגע לפני שאתם חותמים, האם המסמך שלכם אפקטיבי או לא. ואת זה אתם יכולים בקלות לדעת, אחרי שאמרתי לכם, בסך הכל לבדוק, האם בשני החלקים של הנחיות מקדימות, בשמחה מפורשת, כתובות כל הפעולות והשמחות שהייתם רוצים שמיופי הכוח שלכם יעשו. אוקיי? אתן לכם דוגמה הכי פשוטה. הייתם רוצים שהם יוכלו לבצע פעולות דרך האינטרנט? בוודאי. הייתם רוצים שהם יעשו פעולות בשבילכם, למחיה שלכם, באמצעות כרטיסי אשראי? בוודאי, אוקיי?
אלה דברים שצריכים... כאילו זה לא ברור, כאילו, הם לא ילכו עם שק מזומנים עכשיו לבצע פעולות.
לא, אם זה לא כתוב, הבנק לא מאפשר.
וואו.
הכל צריך להיות כתוב. עכשיו בנוגע לעלות, אוקיי? טווח המחירים כמו בכל דבר הוא מאוד 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 רחב. אני אגיד לכם מהי המלצת לשכת עורכי הדין. אם אתם מצאתם הצעה שהיא רחוקה ממה שאני הולכת להגיד עכשיו, תברחו כמו מאש. בסדר? כי אתם תקבלו מסמך שהוא לא שווה את הכסף. הוא יכול ליצור לכם בעיות ולהקשות מאוד על הילדים שלכם ועל בני הזוג לדאוג לכם. המלצת לשכת עורכי הדין היא המלצה הבאה. ייפוי כוח ממשך 1, 5,000 ש"ח לא כולל מע"מ, לאדם, לכל החיים עלות חד פעמית. בסדר? לזוג...
כל אחד מאיתנו צריך
שיהיה לא, לא, את הייפוי שלו. כן, נכון, לאדם בודד 5,000 לא כולל מע"מ. אם מגיעים זוג ואמרנו שלכל אחד יש את המסמך שלו, המלצת לשכת עורכי הדין היא 7,500 לא כולל מע"מ.
אוקיי.
מצאתם במחירי רצפה לברוח.
אוקיי.
בסדר?
וזה לא קשור בכלל לצוואות.
לא, צוואות גם, הטווחים הם מאוד מאוד שונים. בוא נגיד שסביר לשלם על צוואת יחיד 2,500 ש"ח לא כולל מע"מ, וצוואה של בני זוג 5,000 לא כולל מע"מ ומעלה.
אוקיי. אז ככה לסיום גם פה אני אשאל, אם יש לי עכשיו ייפוי כוח תקין, הכל בסדר, מה, איפה אני שומרת אותו, אצל מי הוא נמצא?
כן, אז ייפוי הכוח המתמשך אחרי שהממנה חותם וכל מיופי הכוח חותמים, שהיום גם מיופי הכוח יכולים לחתום בווידאו, זה מאוד מקל, אוקיי? הוא בעצם עובר בדיקה והפקדה במערכת מקוונת של האפוטרופוס הכללי. עורכי הדין מגישים אותו, הוא עובר בדיקה והפקדה ונשמר שם במערכת המקוונת, ובבוא היום אנחנו צריכים להפעיל אותו. הוא בעצם רדום. איך
איך
אנחנו
מפעילים?
מפעילים אותו? אנחנו צריכים חוות דעת של רופא מומחה שקובע שאדם לא כשיר, בדרך כלל זה גריאטר, פסיכיאטר, משהו כזה, יחד עם טופס שעליו חותמים מיופי הכוח. אנחנו מגישים את שני הטפסים האלה דרך המערכת הממוחשבת ומחכים לאישור הפעלה מהאפוטרופוס הכללי.
מי מגיש לזה? אני צריכה את אותו עורך דין
מיופי
שאצלו
הכוח,
עשיתי?
עורך דין לא מגיש, מיופי הכוח מגיש.
זאת אומרת, כשאני עושה את היפוי כוח, לצורך הדוגמה, אני יושבת איתך, סיימנו, את עכשיו מנחה אותי במידת הצורך, איך אני מפעילה בהמשך את המסמך הזה.
היום לדוגמה ההפעלה היא מאוד פשוטה, היא עורכת דקות ספורות, והכל באמת מצוי באינטרנט, וזה משהו שהוא באמת לוקח דקות. אני יכולה להנחות היום, אני לא יודעת מה יהיה בעתיד, אבל זה מאוד פשוט. זה באמת אולי המסמך המשפטי שהכי קל להפעיל ולתפעל ולפעול באמצעותו מכל מה שאני מכירה עד היום, וזאת הדרך היום לעשות את זה, יכול להיות שזה ישתנה בעתיד. עכשיו, כן חשוב לי להגיד דבר נוסף. דיברתי איתי על אריכות ימים ולא התייחסתי לזה.
נכון.
אז רגע, אני רגע עושה ככה... תזרים, זרימה, בסדר? תרשים זרימה. ייפוי כוח ממשך תקף כשאדם חי ולא כשיר לקבל החלטות. צוואה זה כשהוא כבר בעולם הבא. אם חשוב לו להימנע מערכת חיים, יש לנו את היפוי כוח של משרד הבריאות. ועריכות ימים זה אחרי פטירה של אחד מבעלי החשבון המשותף. אם יש לנו חשבון בנק משותף שיש בו יותר מבעלים אחד בחשבון, ואנחנו רוצים שאם אחד מבעלי החשבון ילך לעולמו, האחרים יוכלו להמשיך להשתמש בכסף למחיה, אוקיי? לא לרוקן אותו לגמרי, אבל לחיות כמו שהם חיו, זה אפשרי רק אם יש לנו את סעיף אריכות הימים בבנק. זאת אומרת שכל אחד צריך לבדוק בבנק שלו, בחשבונות המשותפים שלו, שהדבר הזה מסומן אחרת, החשבון ינעל תוך 3 ימים הרמטית, ואי אפשר להוציא אפילו 5 שקלים או 6 שקלים לקוטג'. בסדר? זה סגור עד לקבלת צו קיום צוואה או צו ירושה, שאמרנו שזה לוקח כ3 חודשים.
זה ממש חשוב, כי את בן אדם יכול כמה חודשים, כאילו הוא לא יכול לקנות לעצמו אוכל בסופר.
הוא נתמך בילדים, זה
כן,
נורא.
לשלם חשמל וכל הדברים האלה. וואו, תקשיבי מיכל, דיברנו פה על דברים, מה זה חשובים, ממש, וגם עכשיו אני מבינה שאני צריכה לעשות סדר אצלנו, אני ונתנאל, ונרתם לזה גם כן כמה שיותר מהר. אני באמת ממש מקווה, אתם, כל המאזינים, הצופים, אני מקווה שזה גם עשה לכם סדר בדברים, הבנה, תראו איפה זה פוגש אתכם, אוקיי? באמת הטווח של האנשים שצריכים את הדברים האלה הוא מאוד מאוד רחב, כמו שמיכל אמרה, יש ממש נקודתית האנשים שלא צריך שיהיה להם את זה, אז סביר להניח שאם אתם עכשיו מקשיבים לנו, מאזינים לנו, כנראה אתם צריכים אם אין לכם. אז אני ממליצה שתתחילו לעשות פעולות ותראו מה אתם יכולים לעשות כדי לקדם את הנושא הזה אצלכם. וכמובן, אם יש לכם שאלות או תגובות, תשאירו פה למטה מתחת לסרטון. ומיכל, אני רוצה להגיד לך תודה ענקית על הידע שלך שחלקת איתנו, על הזמן שלך שחלקת איתנו. אני מקווה שאת מסודרת, כן? יש הכל?
ברור, כבר שנים. תמיד אני אומרת, יש לי צבא ויפוי כוח, אני ממשך כבר שנים, ואני רגועה בשקטה. אז אני מציעה לכולם להרגיש באמת, אם יש משהו שאנשים מרגישים אחר כך, זו תחושת הקלה מאוד מאוד גדולה, באמת כי זה אבל מאוד מאוד גדולה ככה יורד, ואני יכולה להגיד לך, שבאופן מאוד הזוי, יש לא מעט אנשים שאמרו שהיה ממש כיף גם בפגישה. אז אין מה לעשות, צריך לעשות את זה, נסתמן את אביב, נתקדם הלאה, אבל לפחות שיהיה לנו את זה בכיס, כי זה באמת באמת חשוב.
מעולה. אז תודה רבה לך, ותודה
תודה
רבה
לך.
לכם. מה אני אגיד לכם, חבר'ה, שתזכו כולכם לאריכות ימים, אבל בשפיות ובצלילות, ובאושר באלף ובאושר בעין, ושמה שנקרא במרכאות, ההצהרות שלנו יהיה רק להחליט למי להוריש מה.
כמה שיותר.
כמה שיותר, כולל לתת תרומה. כן, אני זוכרת גם את זה. אז תודה רבה חבר'ה, פרגנו בלייק, כמו שאמרתי לכם בהתחלה, זה יעזור להעביר את התוכן הזה לעוד אנשים, ובכלל גם אתם תעשו שיתוף, תנו תפוצה לתוכן החשוב הזה שיגיע לכמה שיותר אנשים. אז תודה רבה לכולכם, ואנחנו נתראה בפרק הבא, ורק בשמחות.